ויש גם דיונים על ברכת התורה, כמו בגמרא עצמה. על מברכים ברכת התורה. אבל זה לא מתקשר אוטומטית לשאלה מה נכלל במצוות תלמוד תורה. זאת אומרת, התיאוריה שעומדת מאחורי זה, אני לא מכיר טיפול בעניין. יכול להיות שיש באיזה מקום ואני לא מכיר.
זאת אומרת, אין מי שדן בשאלה האם, נגיד, האם בקדת או תחשבות תלמוד תורה,
חוץ מהמקור
בנפש
החיים שם? רוב האנשים לא דנים בזה לגודל פשיטותו, ברור להם שכן. מה שכתוב בגמרא זה תורה, זה ברור, מה יש לדון על זה? אבל... גם הנפש החיים לא מערער על זה, הוא רק מגדיר את זה כדבר השם ולא כרצון השם, אבל ברור שכל המטרה שלו הייתה להכניס גם את זה לתוך המסגרת. אבל הוא לפחות זה שירגיש בקושי, ירגיש בהבדל שיש פה. לכן הבאתי אותו. אבל דבר מסקנתו היא שגם זה תורה כמובן, ולכן הוא ממציא את המושג הזה דבר השם מול רצון השם. אני חושב שלא דנים בזה כי זה ברור. על ברכת התורה דיונים מפורשים, בגמרא עצמה כבר. כמה דברים ברכת התורה, מחלוקות. טוב, בואו נתקדם. דיברתי בפעם הקודמת, סיימתי עם ניסיון לאפיין את ההבדל בין תורה שבכתב לבין תורה שבעל פה. דיברתי על תורה בגברא ותורה בחפצה. אמרתי שהתורה שבכתב יש לה את קדושת הנוסח וקדושת הספר, אז זה לא בדיוק אותו דבר כמו שנראה היום. ותורה שבעל פה, הקדושה היא קדושה של הרעיונות, של התוכן. הנוסח ממש לא חשוב, זאת אומרת, אם תתרגמו את הגמרא לאנגלית, או תנסחו אותה אחרת, או לא משנה מה, אין שום הבדל בקדושתו של התוצר. כל עוד התוכן נשמר. וכמובן גם לא הספר. ובתורה שבכתב, אז מעבר לתוכן, שההנחה היא שגם זה שם קיים, כמו שאני קצת העליתי הרהורים או פקפוקים, מה, איך בדיוק להגדיר את התוכן, אז עובדות קדושות, הערכים שאנחנו לומדים מהתוכן, מה בדיוק נחשב תורה מבחינת התוכן, המקודש שם. אבל דבר אחד ברור, שמעבר לקדושת התוכן בתורה שבכתב, יש את קדושת הספר, ספר קודש, יש לו קדושה, ויש לו את קדושת הנוסח. זאת אומרת, יש נוסח מסוים שהוא נוסח מקודש, אם תתרגם את התורה לאנגלית או תכתוב אותה בניסוח שונה, גם בעברית, אין לזה קדושה של הנוסח, יש לזה קדושה של התוכן. זה יחשב כמו תורה שבעל פה, כמו פירוש לתורה. כמו שאתם מתייחסים לפירוש רש"י, או לא יודע מה, או פירוש הרשב"ם, או לא משנה, פירושים לתורה, אז ככה התייחסו גם לתרגומים של התורה. זאת אומרת, אם תנסחו את הפסוקים בצורה אחרת, אז זה יקבל את המשמעות של, בעצם, של תורה שבעל פה, במובנים שאני מדבר עליהם כאן. וזה ההבחנה בין תורה שבכתב לבין תורה שבעל פה, כשבתוך תורה שבעל פה, אז בעיקר בתוך תורה שבעל פה, דיברתי על כל ההבחנות שדיברתי עליהן קודם, בין הלכה, להגדה, מוסר, מחשבה וכדומה, ושם הבחנתי בין תורה בגברא לתורה בחפצה. התורה שבכתב, אמנם ההבחנות התוכניות הן דומות, זאת אומרת, החלקים הלא הלכתיים בתורה שבכתב, קשה בדיוק להגדיר מה בדיוק מקודש בהם ברמה של התוכן. אבל אני לא חושב שמישהו יכול להתווכח על זה שהם חלק מהתורה. קדושת התורה ודאי קיימת על כל הפסוקים, גם אחות לא תן תמנע. אז קדושת הנוסח וקדושת הספר ודאי קיימים בכל הפסוקים, אז זה אין ספק. מבחינת התוכן, כמו שאמרתי, אני לא בדיוק יודע איך להתייחס לזה. את התכנים ההיסטוריים אפשר ללמוד גם במקורות אחרים, אז אם אנחנו מתייחסים לעובדות האלה כעובדות קדושות, אפשר להגיע למסקנות די מרחיקות לכת. זאת אומרת, שללמוד כל מיני כתבי יד וממצאים ארכיאולוגיים יהפוך להיות פתאום לימוד תורה, אנחנו נברך את זה ברכת התורה. אנחנו נגלה שם שיעקב ולמהלך לפדן ארם. מה שכתוב בתורה, העובדה הזאת יכולה להתגלות לנו גם במקור אחר, אז אנחנו מתייחס לזה גם כתורה. לא יודע, זה קשה לי, אני אומר עוד פעם, זה יותר סימני שאלה מסימני קריאה. אני לא יודע איך להגדיר את זה, אבל ברור שיש שם את קדושת הנוסח, ובמובן הזה ברור שללמוד נגיד את התורה שבכתב זה תורה בחפצה. גם החלקים הלא הלכתיים. זאת אומרת, פשוט לקרוא אותה לצורך הדיון. אבל דיברנו כבר על הבדיחה הישיבתית הזאת. פעם שמעתי אותה מיוחסת לחזון איש, אני לא יודע אם זה נכון, על הביטול תורה באיכות, כן. אני באתי על זה, מה? מבטלים תלמוד תורה לקרוא מגילה, כן. אז השאלה למה זה ביטול תורה? קריאת מגילה זה גם תורה. למה זה נקרא לבטל תורה בשביל לקרוא מגילה? אני כן, זה ביטול תורה באיכות. יכול ללמוד קצות במקום זה, מה אתה מבטל עם המגילה? כמובן שזה לא הפשעה של הגמרא, כן. מבטלים תלמוד תורה למקרא מגילה, כוונה ללכת לקרוא מגילה. לא בקריאת המגילה עצמה, על זה שאתה לא לומד בעיון. אבל בסדר, אבל הבדיחה הזאת אומרת משהו שבעיניי הוא רציני. בדיחה, אבל היא אומרת משהו שהוא רציני מצד עצמו. זה באמת מבחינת התוכן, התועלת שאני מפיק, התועלת, אני לא מתכוון האינטרס, אלא התועלת הרוחנית שאני מפיק מהעניין הזה, התועלת של תורה. התורה שאני לומד מזה, זה באמת ביטול תורה באיכות. מה אני לומד מזה שהחשדרפנים אמרו ככה, ואסתר הלכה ככה, והחשבראש אמר ככה? נו, אז מה? מה זה נתן לי בחיים? אפשר לדבר על ערכים סגוליים, בסדר, יכול להיות, אני לא יודע, לא מבין בזה. אבל לא, אני אומר עוד פעם, זה סימני שאלה, לא יודע מה לעשות עם זה. טוב, אני רוצה עכשיו להתקדם צעד אחד הלאה, ולדבר קצת על התורה, על התורה, בעיקר על התורה בחפצה. ואני רוצה קצת לדבר על ההשתלשלות של התורה מלמעלה למטה. כן, יש, אולי אני אתחיל עם איזה לשון של בעל התניא. כן, בעל התניא כותב בפרק ד', רק אתמול שאלו אותי אם אני חבדניק. היינו בתל אביב, וזה מי שבא אליי, איזה מישהו, הוא כנראה חבדניק, ככה נראה לי. אני נראה חבדניק כזה. שאלתי אם אני חבדניק, משהו ממש לא. מה, לא יכול להיות. מרחק שמיים וארץ. רחוק כרחוק מזרח ממערב. לא, בטוח, בפנים אתה בטוח חבדניק, אתה כנראה לא יודע. אז הנה, עכשיו אנחנו לומדים תניא, הוא צדק כנראה. כל כך, בעל התניא בפרק ד' כותב, ועוד יש לכל נפש אלוקית שלושה לבושים, שהם מחשבה, דיבור ומעשה של תרי"ג מצוות התורה, שכשהאדם מקיים במעשה, שימו לב שהוא מדבר על מצוות התורה, גם נקודה מעניינת. גם הוא מדבר על הלכה פה. דיברנו כבר על הדמיון שיש בין בעל התניא לנפש החיים. שכאשר האדם מקיים במעשה כל מצוות מעשיות, ובדיבור הוא עוסק בפירוש כל תרי"ג מצוות והלכותיהן, זה הלימוד, ובמחשבה הוא משיג כל מה שאפשר לו להשיג בפרדס התורה, הרי כללות תרי"ג אברי נפשו מלובשים בתרי"ג מצוות התורה, כן, רמ"ח ושס"ה זה התרי"ג, ובפרטות בחינת חב"ד שבנפשו מלובשות בהשגת התורה שהוא משיג בפרדס, כפי יכולת השגתו ושורש נפשו למעלה. והמידות שהן יראה ואהבה וענפיהן ותולדותיהן, מלובשות בקיום המצוות במעשה ובדיבור, שהוא תלמוד תורה שכנגד כולן, כי האהבה היא שורש כל רמ"ח מצוות עשה, וממנה הן נמשכות, ובלעדיה אין להן קיום אמיתי, כי המקיימם באמת הוא האוהב וכו'. ויראה, כן, זה המצוות לא תעשה. וצמצם הקדוש ברוך הוא, זה הקטע העיקרי, וצמצם הקדוש ברוך הוא רצונו וחוכמתו בתרי"ג מצוות התורה ובהלכותיהן, ובצירופי אותיות התנ״ך ודרשותיהן שבאגדות ומדרשי חכמנו כאן כבר קצת מרחיב ז"ל, בכדי שכל הנשמה או רוח ונפש שבגוף האדם תוכל להשיגן בדעתה ולקיימן כל מה שאפשר לקיים מהן במעשה דיבור ומחשבה, ועל ידי זה תתלבש בכל עשר בחינותיה בשלושה לבושים אלו. ולכן נמשלה התורה למים. מה מים יורדים ממקום גבוה למקום נמוך? כך התורה ירדה ממקום כבודה שהיא רצונו וחוכמתו יתברך, ואורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד, ולית מחשבה תפיסה בכלל. ומשם נשאה וירדה בסתר המדרגות ממדרגה למדרגה, בהשתלשלות העולמות, עד שנתלבשה בדברים גשמיים וענייני עולם הזה, שהן רוב מצוות התורה ככולם, והלכותיהן ובצירופי אותיות גשמיות בדיו על הספר, פעם קדושת הספר והנוסח, 24 ספרים שבתורה נביאים וכתובים, כדי שתהיה כל מחשבה תפיסה בהן. ואפילו מבחינת דיבור ומעשה שלמטה ממדרגת מחשבה, תפיסה בהן ומתלבשת בהן. אבל הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, לית מחשבה תפיסה בכלל. כי אם כאשר תפיסה ומתלבשת בתורה ומצוותיה, אז היא תפיסה בהן ומתלבשת בהקדוש ברוך הוא ממש, דאורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד. ואף שהתורה נתלבשה בדברים תחתונים גשמיים, כן, שורים, שברים, פרות, שקרנים וכדומה, הרי זה כמחבק את המלך דרך משל, שאין הפרש במעלת התקרבותו ודבקותו במלך בין מחבקו כשהוא לבוש לבוש אחד, בין שהוא לבוש כמה לבושים, מאחר שגוף המלך בתוכם, כן, אם מחבקים את המלך סביב הלבוש שלו, זה גם נקרא לחבק את המלך. והטענה שמחשבה, דיבור ומעשה זה לבושים של התורה, כן, של המלך המופשר. וכן אם המלך מחבקו בזרועו, גם שהיא מלובשת תוך מלבושיו, כמו שנאמר, ואם אינו תחבקני, שהיא התורה שניתנה מימין, שהיא בחינת חסד ומעלה. אז בעצם הוא מתאר כאן שהתורה יורדת בסתר המדרגה ממדרגותיה מלמעלה למטה, ואיכשהו מתלבשת בסוף בכל מיני הלכות שאנחנו מכירים, שברים שנוקחים פרות ושקרנים ומיגויים וחזקות וכל מיני דברים ששאובים מהעולם שלנו, הם איזשהם לבושים שהתורה לובשת. אז אני רוצה טיפה לדבר על התהליך הזה. זה תהליך מעניין, אפשר רק לדבר עליו, לדבר, לתפוס אותו עצמו, אני לא חושב שאפשר, אני מדבר על זה עוד, אבל אני רוצה קצת לדבר עליו, על המשמעות שלו. אני אתחיל אולי עם מדרש בגמרא בשבת, בדף פייחת. הגמרא אומרת ככה, ואמר רבי יהושע בן לוי, בשעה שעלה משה למרום, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה לילוד אישה ביניהם? אמר להן לקבל תורה בה. אמרו לפניו, חמודה גנוזה שגנוזה לך 974 דורות קודם שנברא העולם, אתה מבקש להתנה לבשר ודם? מה האנוש כי תזכרנו ואל אדם כי תפקדנו, השם אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ, אשר תנה אותך על השמיים, תשאיר את זה למעלה. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, החזיר להם תשובה. אמר לפניו, ריבונו של עולם, מתיירא אני שמה ישרפוני באבל שבפיהם. אמר לו, אחוז בכיסא כבודי וחזור להם תשובה. שנאמר, מאחז פני כיסא פרשה זה לבננו. ואמר רבי נחום, מלמד שפרש שדי מזיו שכינתו ועננו עליו. אמר, כן, הקדוש ברוך הוא הגן עליו. אמר לפניו, ריבונו של עולם, תורה שאתה נותן לי, מה כתיב בה? כן, זו התשובה שלו למלאכים. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אמר להם, למצרים ירדתם? לפרעה השתעבדתם? זה מה שכתוב בתורה. מה יש לכם עם התורה הזאת? תורה, למה תהיה לכם? שוב מה כתיב בה? לא יהיה לך אלוהים אחרים? בין הגויים אתם שרויים שעובדים עבודה זרה, אומר למלאכים, כן? מה זה רלוונטי אליכם? שוב מה כתיב בה? זכור את יום השבת לקדשו? כלום אתם עושים מלאכה שאתם צריכים שבות? שוב מה כתיב בה? לא תיסה. מסע ומתן יש ביניכם? שוב מה כתיב בה? כבד את אביך ואת אמך, אב ואם יש לכם? שוב מה כתיב בה? לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב. קנאה יש ביניכם? יצר הרע יש ביניכם? שימו לב, הכל הלכות, דרך אגב. אין פה חלקים לא הלכתיים.
הלכה הראשון, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים.
יש מקום לדון, אם אנוכי זה מצוות עשה א', זה הרמב"ם.
זה
אחד מעשרת
הדיברות, זה נכון?
כן, אבל מה שהוא אומר להם שאין להם, זה לא שהם לא יכולים לקיים את המצווה, אלא שהם לא יכולים...
האמירה
של המצווה לא רלוונטית.
נכון, אוקיי. אבל הרוב הוא הלכה, הרוב המוחלט פה הוא הלכה. מיד כל אחד ואחד נסע לו אוהב או מסר לו דבר, שנאמר עלית למרום שבית השבי לקחת מתנות באדם, ושכר שקראוך האדם לקחת מתנות, אף מלאך המוות מסר לו דבר וכו'. בקיצור, השאלה המעניינת היא, מה המלאכים חשבו? כמובן זה אגדה, כן? לא באמת צריך להגיד שזה היה, אבל מה הסיפור הזה בא ללמד? מה המלאכים חשבו? שואל אותם שאלות פשוטות. עד עכשיו אתם למדתם את התורה לפני שהיא ניתנה לארץ. אז מה הם למדו? קבל את אביך ואת אמך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, ששת ימים תעשה מלאכה.
אפשר להבין שעד עכשיו, עד אז המלאכים לא קיבלו, המלאכים גם לא קיבלו את התורה. הם רק אמרו שזה גנוז, ואז אמרו, אם
אלוקים
כבר נותן את זה למי, שיתן את זה לנו.
מה הם רצו? אז הם פשוט לא ידעו, הם התבלבלו. הם התבלבלו, ואז משה רבנו סיפר להם, הבנו, עכשיו הכל בסדר. איך משה רבנו ידע אם עוד לא קיבל את התורה? נתנו ידע? אוקיי, והם לא שאלו. אוקיי, מה המלאכים חשבו? נדמה לי שהסיפור פה, הם לא המלאכים חשבו, אלא מה האגדה הזאת באה ללמד? אני חושב שהאגדה הזאת באה ללמד משהו שאני, זה מה שהתחלתי קודם. התורה זה לא קבל את אביך ואת אמך, וגם לא שמור את יום השבת לקדשו. התורה זה איזשהו סוג של משהו מופשט. והמשהו המופשט הזה רלוונטי למלאכים כמו לבני אדם, כמו לכל אחד, כמו לקדוש ברוך הוא. כאשר התורה יורדת למטה, התורה מתלבשת, זה בדיוק מה שבעל התניא תיאר קודם, התורה מתלבשת בתוך אוסף של הלכות ששאובות מהעולם שלנו. כיבוד הורים, שמירת שבת, עבודה זרה, כל מיני דברים מן הסוג הזה. אבל זה לא התורה. התורה זה לא זה. התורה זה איזשהו סוג של רעיון מופשט, שהלבוש שהוא לובש בעולם שלנו, כמו שבעל התניא מתאר, זה תרי"ג המצוות. אוקיי? כשהחכמים, כשהמלאכים מתווכחים עם משה רבנו, הם לא מתווכחים איתו על כבד את אביך ואת אמך. לא זאת הנקודה בכלל, ברור שלא. כשהם עוסקים בתורה, הם לא מדברים לא על אבא ואמא ולא על שבת ולא על שום דבר. הם מדברים על איזשהו רעיון מופשט, אין לי מושג מהו, ואני מניח שגם אצלם הם לא מדברים על הרעיון המופשט עצמו. אלא הם מדברים על איזשהו לבוש שהרעיון המופשט לובש בעולם המושגים שלהם. עולם היצירה, המלאכים בדרך כלל משויכים לעולם היצירה והבריאה, כן, עד כיסא הכבוד. אנחנו זה עולם העשייה, אז יש כנראה לבושים שהתורה לובשת שהם רלוונטיים לעולם היצירה והבריאה, והמלאכים עוסקים בזה. אנחנו עוסקים בתורה דרך הלבושים שלה שהיא מתלבשת בעולם העשייה, שזה העולם שלנו, העולם הגשמי שלנו. אז אם ככה, אז מה הבעיה? אז אין ויכוח, זאת אומרת, אתה תעסוק במה שאתה, תעסוק במלאכים, משה רבנו, והמלאכים יעסקו במה שהם, במה שהם יעסקו. המלאכים לא הבינו את הנקודה הזאת עצמה. המלאכים באמת לא הבינו, כנראה, עוד פעם, האגדה מתארת לנו את המסר הזה דרך זה שהמלאכים לא הבינו את הרעיון הזה שהתורה זה גם לא מה שהם עוסקים בו. וגם לא מה שיורד למטה. התורה זה שמשהו מופשט שהיה אצל הקדוש ברוך הוא ונשאר אצל הקדוש ברוך הוא. זה לא, זה נשאר שם. הוא לובש כל מיני לבושים וככה כל לבוש כזה מוריד אותו עוד מדרגה. אז עד למדרגת המלאכים זה לבוש אחד. אחרי זה הוא לובש עוד לבושים, הוא יורד לעולם שלנו, לעולם העשייה. וכל הלבושים האלה הם לבושים שבתוכם מתחבא המלך. ואפשר לחבק את המלך דרך הלבושים, וזה כמו לחבק את המלך עצמו. עכשיו, משה רבנו, מה שהוא אומר להם, מה אתם רוצים? התורה שאתם עסקתם בה נשארת אצלכם. אנחנו מקבלים איזשהו סוג של לבוש של התורה שלא רלוונטי אליכם. זה הכל. אתם תעסקו בשלכם ואנחנו נעסק בשלנו. זה הכל. ולכן בעצם המדרש הזה בא, אני חושב, שהוא בא ללמד שכל הדברים האלה שבהם אנחנו עוסקים זה באמת איזשהו סוג של לבושים, זה לא התורה עצמה. יש...
אז מה אהבה אמינה של מלאכים?
מה?
מה אהבה אמינה של מלאכים?
ידעו את זה.
ההבנה כאילו שזה לבושים.
כן. עוד פעם, זה הכל חז"ל, לא מלאכים ולא משה ולא שום דבר. אבל חז"ל באים דרך זה ללמד אותנו את הרעיון הזה. את הרעיון הזה שאנחנו מקבלים בעצם משהו מופשט שנמצא מעבר לתרי"ג מצוות שאותם אנחנו מכירים. התרי"ג מצוות האלה הם לבוש מסוים.
מה הוא אומר להם בעצם?
הוא אומר להם, אנחנו מקבלים, אנחנו לא מקבלים את התורה. התורה הייתה למעלה ונשארת למעלה המופשטת, גם אתם לא קיבלתם את התורה. אתם עוסקים בתורה דרך איזשהו לבוש שרלוונטי מבחינתכם, ואנחנו עוסקים בדרך לבוש שרלוונטי מבחינתנו, הלבוש שלנו לא רלוונטי אליכם, מה יש לכם איתי? מה אתם רוצים ממני? אני מקבל משהו שרלוונטי לעולם שלי. אתם ממה שרלוונטי לעולם שלכם תישארו, זה לא נלקח מכם. אבל תדעו לכם שגם אתם לא באמת עוסקים בתורה עצמה. אתם עוסקים בתורה דרך לבושים שהם רלוונטיים לעולם שלכם. אני אתן לכם דוגמה. אני שהזכרתי את זה פעם. יש איזה פרופסור גרמני לפילוסופיה בשם אויגן הריגל, שהוא כתב ספר שנקרא חץ זן ואומנות הקשת. זן בודיזם, כן? והוא מספר שהוא חי בתחילת המאה ה-20. היה לו חבר, פרופסור למשפטים בטוקיו, אוניברסיטת טוקיו. הוא הלך לבקר אותו בשנת שבתון. והוא ביקש ממנו, הוא רוצה ללמוד זן. שיתווך אותו לאיזה מאסטר של זן, למורה זן, איזה מדריך זן. טוב, אז הוא חיבר אותו למישהו, והוא הלך ללמוד אצלו, הלך אליו לשיעור ראשון. ספר מתאר את הלימוד שלו שם. הוא בא לתאר לאוזן מערבית את מה שהוא בעצם עבר שם. מאוד מעניין. אז הוא מתאר שם את פגישת הפתיחה שלו עם המאסטר הזה, אז הוא אומר לו, מה אתה רוצה ללמוד? אתה רוצה ללמוד שזירת פרחים, ירייה בחץ וקשת, סיוף? אני לא זוכר, היה אולי עוד אופציה או שתיים. היו כמה אופציות. לא, לא, אני לא, שום דבר מאלה, אני רוצה ללמוד זן. כן, כן, אבל שזירת פרחים, סיוף, או, כן, או, לא יודע, לא זוכר, כליה בחץ וקשת. אז לקח לו קצת זמן עד שהוא הבין שזה ממש לא משנה מה הוא יבחר. אבל אפשר ללמוד את הזן, את הרעיון הזה שנקרא, או את הרעיונות האלה שנקראים זן, בכל אחד מהערוצים האלה. זה ממש לא משנה באיזה ערוץ תבחר, אתה לומד את אותו דבר. אתה יכול ללמוד את זה דרך כליה בחץ וגשת, או דרך סיוף, או דרך שזירת פרחים. אבל אתה לומד את אותו דבר. אז מה זה הדבר שאותו לומדים? זה לא איך לקלוע נכון, כי זה לא קשור בכלל לכליה בחץ וקשת, מה שלומדים. החץ וקשת זה תווך שדרכו עובר אליך איזשהו משהו מופשט. המשהו המופשט הזה נקרא זן בודיזם. והתווך ממש לא חשוב, תבחר אתה מה שאתה רוצה, מה שמדבר אליך, או הנטיות שלך, לא יודע בדיוק מה. אבל התווך ממש לא משנה, אתה לומד את אותו דבר בכל האופנים האלה. ואני חושב שזה משל מאוד יפה למה שאנחנו מדברים עליו כאן. כי בעצם הטענה שכשאנחנו לומדים שור שנוגח פרה, לא מעניין אותנו לא השור ולא הפרה. זה לא רלוונטי. עוד פעם, אנחנו עוסקים בזה. כן מעניין, אנחנו רוצים לדעת מה הדין של שור נוגח פרה. אבל בסופו של דבר מה שאנחנו לומדים, זה האוסף של רעיונות מופשטים שעוברים אלינו דרך העניין הזה. דרך השברים והפרות. כי השברים והפרות זה העולם שלנו. אז אנחנו צריכים, אנחנו לא יודעים איך מדברים על דבר מופשט. אין לנו שפה לדבר את הדבר המופשט הזה. אז מה עושים? אז הקדוש ברוך הוא מלביש את זה בלבושים ששאובים מהעולם שלנו. ובעולם שלנו אנחנו מדברים על שברים ופרות ושקרנים ומיגויים וחזקות וטומאה וטהרה וכל מיני דברים, מכל מיני סוגים. אבל הדברים האלה הם לבושים. הם לבושים שדרכם זה תווך מסוים, העולם שלנו בעצם, הוא עולם המושגים שלנו, הוא משמש פה כתווך שדרכו מעבירים אלינו איזשהו אוסף של רעיונות. והמטרה שכשאנחנו לומדים תורה זה הרעיונות ההם. מה מבט
הפלטוני
אלוהים פה? כן, במובן מסוים, זה דומה. כן, זה דומה. אבל אני עוד נמצא עוד קודם. עוד מעט אני אולי אגיע גם לזה. בעצם, יש כאן איזושהי הפשטה של אוסף של רעיונות שאין לנו שפה לדבר עליהם. כי כל המושגים בשפה שלנו מושגים ששאובים מהעולם שלנו. אז הקדוש ברוך הוא מלביש את הדברים המופשטים ההם בתוך השפה שלנו, וזה בעצם מה שאנחנו לומדים. הדבר המופשט ההוא שמולבש בתוך השפה שלנו, זה מה שנקרא תורה. אוקיי? כשאנחנו אומרים שאנחנו לומדים תורה, אנחנו כמובן מתכוונים ללימוד הדברים שאנחנו לומדים בדרך כלל. אבל אנחנו בעצם לומדים איזשהו משהו מופשט, שמולבש בדברים האלה שאותם אנחנו לומדים. והוא נקרא תורה. והמלאכים לומדים את אותה תורה עצמה, בדיוק את אותה תורה שאנחנו לומדים. למרות שאין להם אבא ואמא, והם לא יצאו ממצרים, ועבודה זרה לא שייכת אצלם, והם לא עובדים שישה ימים ונחים ביום השביעי. שום דבר מזה לא קיים אצלם, והם לומדים בדיוק את אותה תורה שאנחנו לומדים. בדיוק אותו דבר. רק אנחנו לומדים את זה דרך סיוף, ואין דרך שזירת פרחים. זה לא משנה. הדבר המופשט הזה, שחבוי בתוך המלבושים, הוא אותו. זה אותו דבר עצמו. אוקיי? זאת הנקודה שאני חושב שהמדרש הזה בא ללמד. עכשיו צריך להבין שגם הרעיון הזה, נגיד, הרעיון של כיבוד הורים. אז הרעיון של כיבוד הורים הוא בעצמו איזשהו סוג של רעיון שעובר אחרי זה איזושהי המחשה, להבדיל מהפשטה, כי המחשה זה כאילו ההפך מהפשטה. זאת אומרת, לקחת משהו מופשט ולהפוך אותו למוחשי, אוקיי? דרך כל מיני פרטי הלכות. אבל פרטי ההלכות האלה מבטאים רעיונות. הרעיונות האלה זה איך צריך לכבד את ההורים, במקרה המסוים הזה, אוקיי? אבל זה כבר שלב, המעבר משלב שני לשלב שלישי. אני מדבר על המעבר משלב ראשון לשלב השני. גם כיבוד הורים בעצמו הוא לבוש. הוא לא הדבר עצמו. התורה יכולה להתקיים בעולם שבו אין הורים ואין ילדים, אין יחסים של הורים וילדים. ועדיין ילמדו את אותה תורה. זה למלאכים, ילמדו את אותה תורה. לכן אני מדבר פה על הפשטה יותר גבוהה מאשר ההפשטה של הרעיון לפרטים מעשיים. על הפשטה שמדברת על משהו שאני אפילו לא יודע איך לדבר על הרעיון. ברמה הרעיונית אני יודע לדבר על כיבוד הורים. מה הרעיון? אנחנו מנסים להגדיר דרך פרטי ההלכה, אנחנו מנסים להבין מה הרעיון של כיבוד הורים, איך זה, מה בדיוק זה אומר, אני צריך לכיבוד ומורה, ודרך זה להגיע להגדרות ההלכתיות. אפשר ללמוד. ללמוד עיון את הפרטים הלכתיים של כיבוד הורים ולהגיע לרעיונות המופשטים של כיבוד הורים. אבל זה כבר שלב ב', זה להגיע משלב ג' לשלב ב'. אני מדבר על שלב א'. שלב א' אין לנו דרך לדבר עליו. לא יודע מה הוא אומר, זה לא... אבל ההנחה שאם אני לומד את הלכות כיבוד הורים, איכשהו נכנס לתוכי משהו ששייך להפשטה הגבוהה יותר, לרעיונות המופשטים האלה, שזה בעצם מה שנקרא באמת תורה. אוקיי? וזה הירידה הזאת בסתר המדרגה שמדבר עליה בעל התניא, שהתורה מתלבשת בלבושים שונים של מחשבה, דיבור ומעשה. מחשבה זה שלב ב'. זה לא שלב א', התורה עצמה זה שלב א'. התורה עצמה היא משהו מופשט לגמרי. עליו אנחנו גם לא יכולים לחשוב ולא לדבר ולא לנסח, פשוט לא בעולם המושגים שלנו. הוא מתלבש בתוך רעיונות, זה נקרא מחשבה. את המחשבה הזאת אנחנו מלבישים במילים. זה לבוש נוסף, מלבישים במילים. ועכשיו אנחנו מתחילים לראות אם זה פרטים, זאת אומרת פרטים הלכתיים ושאותן אפשר לבצע, זה כבר מעשה. מחשבה, דיבור ומעשה. אבל מחשבה, דיבור ומעשה הם שלושתם לבושים, אומר בעל התניא. אז מה זה הדבר עצמו שמתלבש בלבושים האלה? זה מה שנקרא תורה. התורה היא גם לא המחשבה, והמחשבה זה לבוש. זה הנקודה שאני חושב שהמדרש הזה בא ללמד.
והנצחיות של התורה זה של הדבר המופשט או גם של הלבושים?
מה זאת אומרת?
כי אומרים, כאילו, שתורה היא נצחית, היא לא יכולה להשתנות. אז בעצם,
כאילו... הרעיונות יכולים להשתנות, המעשים יכולים, הכל יכול להשתנות.
נגיד, אבל הנוסח לא יכול להשתנות.
הנוסח לא?
אז כאילו...
אבל מה אנחנו עושים עם הנוסח הזה? הנוסח הזה הרי לא אומר כלום. תנסה להוציא משהו מהתורה, לא תצליח. שום דבר. מה שאתה מוציא מהתורה הוא פונקציה של הבן אדם, של התקופה, של הסברה, של 100,000 דברים. לכן אמרתי, קדושת הנוסח היא איזושהי קדושה פורמלית שבעצם לא אומרת כלום. ברגע שאתה תרגם את זה לעולם רעיוני, זה כבר פונקציה של העולם הרעיוני שלך. לכן אמרתי שאני גם לא רואה עד כמה באמת אפשר להתייחס למה שאני מפיק מהנוסח הזה באיזושהי צורה... קונקרטית. מה זה שונה מהאגדות חז"ל? כל מה שאמרתי אגדות חז"ל נכון גם בחלקים הלא הלכתיים של התורה. רק שבחלקים הלא הלכתיים של התורה יש משהו שהוא כן בסלע. זה הנוסח. זה הכל. אבל כל פרט, כל פרשנות שתיתן לנוסח הזה, כבר פונקציה, דיברנו על, כן, על מה שהרב קוק כתב לנינים של הסוחת שעובר, במכתב תנחומים. שהוא אומר שיש סתירה, רבי אליעזר שלא אמר דבר שלא שמע מפי רבו, במקום אחר כתוב שהוא אמר דברים שלא שמעתם אוזן מעולם. אז הוא אומר שהוא שמע מפי רבו דברים שלא שמעתם אוזן מעולם. ואני חושב שזה פשט פשוט, זה לא דרוש, זה אמיתי לגמרי. זאת אומרת, יש מצבים, שדיברתי על זה, שאתה שומע מרבך משהו שהוא עצמו לא מבין מה הוא אומר. זאת אומרת, רק אצלך זה מקבל את הצורה שהוא מקבל אצלך. אצלו זה קיבל צורה אחרת. ויכול להיות שהוא לא יסכים ממה שאתה אומר, ועדיין זה תורת רבך, כפי שהיא מופיעה אצלך. היא עברה איזשהו לבוש, אני אמרתי לכם, אני מגיד שיעור שלי בבני ברק, הוא לא מסכים כמעט לשום דבר שאני אומר. ועדיין אני את הדברים האלה קיבלתי ממנו. זה לא יעזור לו שום דבר, יכול להתווכח עד מחר. לא, אמיתית, כי בסדר, זה הלבוש שהדברים מתלבשים כשהם עברו אליי. וזה נכון, הוא לא מכיר את הדברים בלבושם הזה, אבל זה דברים שבאו ממנו, שהם עברו את הלבוש. התלבשו בלבוש שהם הגיעו אליי. אני חושב שזה נכון לכל מי שלמד אצל איזשהו רבי מכיר את התופעה הזאת, מי יותר ומי פחות. זה ככה, זה ברור שזה ככה. לפעמים הוא עצמו לא מבין, בעיניי, את מה שהוא אמר, כן, הבדיחות האלה על הרמב״ם. דיברנו על כל זה, כן, מה פרנק מבין ברמב״ם, את הבדיחות האלה. אז זה אותו רעיון. הרמב״ם עצמו לא היה מסכים למה שרב חיים מכניס בתוכו. אבל רב חיים צודק. ברמה העקרונית, אני מתווכח עם רב חיים, הרבה דברים אני יכול להתווכח איתו, אבל אני אומר, ברמה העקרונית, זה שהרמב״ם לא מסכים איתו זה לא אינדיקציה לכלום, זה לא מעניין. כיוון שבסופו של דבר, במערכת המושגים של הזמן של רב חיים, או של זמננו נגיד לצורך הדיון, אנחנו מבינים יותר טוב מהרמב״ם למה הוא התכוון. כי הוא באמת התכוון לזה. הוא רק לא חי בעולם המושגים הזה, אז הוא לא...
כמו שמשה רבנו,
כן, בדיוק, זה הסיפור, הזכרתי אני חושב את המדרש הזה, כן, משה רבנו, בית המדרש של רבי עקיבא, זה בדיוק מה שהוא אומר, זה המדרש אומר, פשוטו של המדרש, זה לא דרושים, זה דבר פשוט. אני רוצה אולי להמחיש את זה יותר, כבר הזכרתי לא פעם את ההבחנה של קאנט בין הדבר כשלעצמו לבין הדבר כפי שהוא מופיע לאלינו. כמעט כל דבר שאנחנו נגיד על משהו הוא תיאור שלו, זאת אומרת הוא מתייחס למאפיינים שלו. כמעט שום דבר לא מתייחס לדבר עצמו. כן, אם אנחנו אומרים שהסטנדר הזה הוא משופע, או שהוא עשוי מעץ, או שהוא חום, גבוה, נמוך, יש לו רגלי מתכת, זה הכל מאפיינים של הסטנדר. מה עם הסטנדר החפצה, כן, הסטנדר בעצמותו? מה אני יודע להגיד עליו? בעל המאפיינים, כן? האובייקט שאלה המאפיינים שלו, כן, הסטנדר כשהוא לעצמו. מה?
אין כזה דבר, כאילו יש רק עץ, אין סטנדר, כמו שהוא נפרדש, כאילו עץ בצורה מסוימת, אנחנו קוראים בסטנדר.
לא, זה לא רק העץ, כל המכלול הזה, מה זאת אומרת?
עץ וברזל, בסדר, לא משנה,
כאילו... מי זה בעל התכונות האלה? מי זה הדבר שעשוי מעץ ומברזל?
העץ, העץ הוא בתכונה
של צורה. הזכרתי, אני חושב, פעם, לא יודע ברננה, אני כבר מתערבב לי. יש סיפור של בורחס, הסופר הארגנטינאי. אני, תמיד שאני מספר עליו, אני מפליג בשבחו, איש גאון. באמת, סופר גאון. אז יש לו סיפור שנקרא קלן אוקבר טרטיוס. ויש לו סופה שנקראת בדיונות. וזה הסיפור הראשון, השני, אחד הסיפורים הראשונים שם. ושם הוא מתאר כוכב בשם טלן, מופרע, סיפור מופרע לחלוטין, כוכב בשם טלן, שמאוכלס על ידי אידיאליסטים, סוליפסיסטים, זאת אומרת, אנשים שלא מאמינים בקיומו של עולם חיצוני, אלא הכל קיים אצלנו בהכרה. ברקלי וכל הפילוסופים האידיאליסטים. ובסיפור הוא מתעלל בעמדה הזאת ומציג אותה בכל מיני צורות ממש גאוניות. זה פשוט חתיכת גאוניות פילוסופית, הסיפור הזה. בין היתר, הוא מדבר שם על השפה של הכוכב, החלק הצפוני של הכוכב, הוא משתולל, לא משנה, ומצאו שם איזשהו מילון של החלק הצפוני של הכוכב הזה. ובשפה של החלק הצפוני לא היו שמות עצם. כי אין אובייקטים. יש רק הכרות שלי. הכל נמצא אצלי בהכרה, מבחינת האידיאליסטים. אז אין דברים בעולם עצמו.
ואני עצמי גם לא בעולם?
שאלה טובה, תשאל את האידיאליסטים. אני אמרתי לכם כבר מה דעתי על התזות המוזרות האלה. אבל מה שיפה, זו התשובה לאריק. מה שיפה שם, זה שבמילון הזה לא רק שאין שמות עצם, אלא כל אוסף של מאפיינים יכול לתפקד כאובייקט. זאת אומרת, צריכת הציפור במרחק עם צבעו של הקיר הזה ומזג האוויר ביחד קוראים לו ינקלה, לאוסף המאפיינים הזה. כי אם אתה לא מקבל את קיומם של אובייקטים, אז מה קושר את השיפוע עם היותו עשוי מעץ, עם זה שיש לו רגלי מתכת? הרי אין אובייקט שכל אלה הם המאפיינים שלו. זה אוסף של מאפיינים. אבל אם ככה, אז כל אוסף של מאפיינים יכול לכונן אובייקט. נכון? לא אמור להיות איזשהו קשר ביניהם. ואז הוא מתחיל להתפרע שם עם כל מיני, כן, אוסף של מאפיינים, עם כל מיני סוגים, נגיד בשפה שלהם, למשל, אין, אי אפשר להגיד הירח זרח מעל הנהר, כי ירח ונהר זה שמות עצם. אז מה שאומרים, הייתה התיירכות לבנה מעל הזרימה השוטפת. אין נהר, יש רק מאפיינים של הנהר, שהוא זורם באופן שוטף. ואין ירח, יש רק התיירכות לבנה, יש רק מאפיינים, אין אובייקטים. אז בשפה שמה, יש רק שפה של מאפיינים, אין אובייקטים. אבל בשפה של הכדור הצפוני יש אובייקטים, אבל זה נעשה באופן לגמרי שירותי. זאת אומרת, כל אוסף של מאפיינים, אתה יכול לאגד אותו ביחד, ולהגדיר אותו כאובייקט. אין שום בעיה. למה? זה בעצם מה שיוצא בתפיסה האידיאליסטית. כי בתפיסה האידיאליסטית אין באמת אובייקטים שהם העצמים שהמאפיינים מתארים אותם. אין, זה רק, רק המאפיינים קיימים. אז מה הבעיה? אז מה קושר את אוסף המאפיינים האלה להוות אובייקט? כל אוסף של מאפיינים אני יכול לייצר מהם אובייקט. אוקיי? ואת, אם אני מניח שיש משהו שאוסף המאפיינים הזה מתאר אותו או שייך אליו, ולכן דווקא אוסף המאפיינים הזה מכונן אובייקט, ולא סתם אוסף של כל סט של מאפיינים שאתם רוצים, אז זה אומר שיש שם משהו כזה. יש מישהו שהוא בעל המאפיינים. נכון? זאת בעצם הטענה, דיברתי על... אני לא זוכר מתי ואיפה. על לייבניץ עם עקרון זהות הבלתי נבדלים. לייבניץ טוען ששני אובייקטים שיש להם את אותו סט של מאפיינים, הם לא שניים. זה אותו אובייקט עצמו. ויש לו אפילו הוכחה. ההוכחה אומרת כך, בוא נגיד שזה שני, הדרך השלילה, נגיד שזה שני עצמים שונים. לא שונים במאפיינים, אלא הם שניים, הם לא אחד. אוקיי? שניים שלא נבדלים במאפיינים שלהם, אבל הם שניים. זאת אומרת, אז יש לאחד את התכונה, לאלף יש את התכונה שהוא לא בית. ואת התכונה הזאת אין לבית. אז הוא אומר שהתכונות שלהם לא זהות. סימן שלא יכול להיות שהם שניים. זה מוביל אותנו לסתירה. ההנחה ההפוכה שמדובר בשני עצמים מובילה אותנו לסתירה. לכן סימן שההנחה הזאת לא נכון. זו הוכחה בדרך השלילה. הוא מניח את המבוקש כמובן, כמו שכל טיאולוגי מניח את המבוקש. ומה? מה ההנחה שלו? הרי מה הדעה שכנגד? הדעה שכנגד אומרת שיכולים להיות שני אובייקטים שהם שניים, למרות שאוסף המאפיינים שלהם הוא זה. נכון? זו התזה שכנגדה הוא יוצא. מה בעצם התזה הזאת אומרת? התזה הזאת אומרת שיש בעצם משהו מעבר לאוסף המאפיינים. העצמות, את העצם עצמו. כן? היותו בעל המאפיינים, נכון? לעומת זאת, לייבניץ מניח שעצם אינו אלא אוסף של מאפיינים. ולכן הוא אומר, טוב, אם יש שני אוספים זהים של מאפיינים, אז זה אותו עצם עצמו. כי אין שם שום דבר חוץ מאוסף המאפיינים. על זה הוויכוח, נכון? אבל אם זה באמת כך, אז ההוכחה שלו בדרך השלילה נופלת. כי כשהוא אומר שלבית יש את התכונה שהוא לא א', ברור שזאת לא תכונה. להיות לא א' זה לא תכונה. להיות לא דומה לאלף זה תכונה. אבל להיות לא אלף, שאתה עצמך לא אלף אלא משהו אחר, או שאתה נראה אחרת, שיש לך תכונה אחרת, אלא שאתה פשוט אחר. אתה לא אלף, זאת לא תכונה. כי זו בדיוק ההנחה, שיש פה משהו שהוא לא אחת התכונות, הוא בעל התכונות, הוא זה שכל התכונות מתארות אותו, העצמות.
אז זה הוויכוח.
בדיוק, אז זה הוויכוח, ולכן ההנחה שלו מניחה את המבוקש. בסדר? הטענה שלי בעצם זה שהתכונות הן תכונות של משהו. והמשהו הזה, נגיד לומר שהמשהו הזה קיים, זאת למשל אמירה עליו עצמו. זאת אמירה על החפצה, לא על התכונות שלו. להגיד שהוא קיים, או להגיד שהוא אחד, ולא שניים. דיברתי פעם על זה, אז בטח הזכרתי פעם את התלמידה שלי במדרשה בירוחם, כשדיברנו על העניין הזה, אז היא אמרה שלדעתה גם אהבה מתייחסת לאובייקט ולא לתכונות. ובעצם זה מה שבפרקי אבות, כן? כל אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר, בטל האהבה. אהבה שהיא לא תלויה בדבר, בטל דבר, לא בטל האהבה. מה זאת אומרת אהבה שלא תלויה בדבר? אם אתה אוהב מישהו, בגלל התכונות שלו, התכונות יכולות להשתנות. תקבל איזה, לא יודע, מעמקה במוח, יכולה להשתנות לו תכונה, נכון? אתה מפסיק לאהוב אותו. אם כן, אז זאת אהבה שתלויה בדבר, זאת אהבה לתכונות. אבל אם יש אהבה שלא משתנה למרות שהתכונות משתנות, מה זה אומר? שהאהבה הזאת מכוונת לא אל התכונות, אלא אל בעל התכונות. ולכן גם אם התכונות ישתנו, האהבה יכולה להישאר, אם היא נשארת. ואז זה אהבה שלא תלויה בדבר. כי הבעל התכונות לא משתנה אף פעם, הוא זה הוא. אתה יכול לשנות את כל התכונות שלו חוץ מעצם העובדה שזה הוא. אוקיי?
יש אהבה כזאת?
לא יודע. פרקי אבות כנראה הוא מניחים שיש. אהבה שלא תלויה בדבר. מה?
לא בטוח שהתכוונו את זה, יכול להיות שפרקי אבות הכוונה הייתה לדבר חיצוני, שלהבדיל מה...
שהמחלקה לא תלויה בדבר. זאת אומרת שגם אם הכל ישתנה, האהבה נשארת.
כן, אבל לא בטוח
שבאחר... אז למה היא פונה?
לא בטוח שהכל ישתנה, הכוונה אם יחטוף מקר מוח שתאפס את כל האישים.
לא, לא משנה. אבל מה זה אותו דבר שכלפיו פונה האהבה, שכל מה שישתנה לא ישפיע?
לאדם, לאדם כמכלול, כולל התכונות.
מה זה כולל התכונות? כל התכונות לא ישתנו. עכשיו אתה ממשיך לאהוב אותו?
יכול להיות
שפרקי
אבות
התכוונו
למצב
שגם
יש
מצב כזה. זה כן תלוי בדבר. זה כן תלוי בדבר.
שאלה מה אתה מתכוון בדבר.
הם אומרים, כל דבר, כל אהבה שתלויה בדבר, בטל דבר, בטלה אהבה. אהבה שלא תלויה בדבר, פירושו, שגם אם הכל ישתנה, האהבה נשארת. יש לה פירוש הפשוט למשנה.
כן, השאלה מה זה, כלומר, זה כשאתה מניח הפרדה בין ה... זה כשאתה מתייחס בנפרד לאדם עצמו ולתכונות...
לא, אני אומר שהמשנה מתייחסת בנפרד. אני לא מניח כלום. אני שואל מה המשנה אומרת.
אז בטל דבר, יכול להיות שבטל דבר, את כוונת דברים חיצוניים. כלומר, אם הוא ירד במעמדו, יפסיד את הכסף,
דברים כאלה. אבל אהבה שלא תלויה בדבר פירושו ששום דבר... כן, מים רבים לא יחבו את האהבה ונערות לא ישטפוה. שום דבר שישתנה לא ישנה את זה. אז מה זה אומר? שיש שם משהו שכל נשאר אותו דבר למרות כל השינויים. הכל יכול להשתנות, אבל יש שם משהו אחד שנשאר. והאהבה כשהיא פונה אליו, זה אהבה שלא תלויה בדבר.
דוד
ימשיך לאהוב
את יונתן גם אם
יונתן
ישנא אותו.
אולי, כן. אם זה הייתה אהבה שלא תלויה בדבר, אז כן.
לפי
המתואר שם. כן. זאת אומרת, אז טוב, כן, אפשר להתווכח על האהבה, ואז אין, אז האהבה היא לא פונה אל הדבר עצמו. אני רק מביא את זה כדוגמה לזה שרוב הדברים שאנחנו אומרים על אובייקטים מסוימים, או על אנשים, מתייחסים לתכונות שלהם. מעט מאוד מהדברים שאנחנו אומרים מתייחסים לדבר עצמו, או לאדם עצמו. זה שהוא קיים, הוא מתייחס לדבר עצמו. אהבה אולי, מה שדיברתי קודם, זה שהוא אחד ולא שניים, יכול להיות, או שהוא לא משהו אחר, זאת אומרת שהוא ינקלה ולא ברלה, בסדר, זה אמירה עליו, זה לא אמירה על תכונה שלו, אוקיי? אולי עוד משהו, לא יודע, אבל מעט מאוד דברים. רוב הדברים שאנחנו אומרים, אנחנו אומרים על התכונות של הדברים. עכשיו, קאנט, כשהוא עשה את ההבחנה הזאת בין הדבר שהוא לעצמו, לבין הדבר כפי שהוא מופיע לעינינו, יש לו הרבה פרשנים בקאנט. עכשיו, הרבה מה, לא יודע, לא מספיק בקיא בשביל לדעת מי זה הרוב ומה אומר כל אחד, אבל הרבה מהפרשנים של קאנט מתייחסים לחוסר היכולת שלנו להיפגש עם הדבר עצמו, אלא רק עם התכונות, עם הדבר כפי שהוא מופיע לעינינו, כמגבלה. זה איזשהו סוג של מגבלה. אנחנו לא מצליחים להיפגש עם הדבר עצמו, אנחנו מוגבלים על ידי החושים שלנו, על ידי צורות התפיסה שלנו. ולכן בעצם יש לנו איזושהי מגבלה, אנחנו לא יכולים לתפוס את הדבר עצמו. ואני טוען שזה לא מגבלה. זאת פשוט הגדרה של המושג תפיסה. זאת לתפוס את הדבר, פירושו להכניס אותו למערכת המושגים שלי. זה נקרא לתפוס. לכן בהגדרה, תפיסה תמיד נעשית דרך מערכת המושגים שלי. זה לא מגבלה. זה מה שנקרא לתפוס. למשל, אתן דוגמה. דוגמה של ברטרנד ראסל. אנשים שואלים את עצמם, מה זה צבע צהוב? אז התשובה שנותנים לזה, זה גל אלקטרומגנטי באורך גל כזה וכזה. זה שטויות. צבע צהוב, זה תופעה הכרתית, מה שאני מכיר כצבע צהוב. הגל האלקטרומגנטי באורך גל מסוים הוא הגורם לתחושה הזאת של הצבע הצהוב. זאת התופעה בעולם, זאת תופעה פיזיקלית, זה לא צבע. צבע קיים רק אצלי בהכרה.
כמו רעש ביער.
כן, כמו העץ שנופל ביער, השאלה המפורסמת, כן, אם אף אחד לא נמצא שם, האם העץ משמיע קול? התשובה היא כמובן לא. ברור שהוא לא משמיע קול. אם אף אחד לא נמצא שם. הוא מניע האוויר. אנשים בטוחים שהתשובה היא כן. ברור שזה לא, התשובה היא לא. זה גם לא שאלה פילוסופית, זה עובדה. זה לא משמיע קול. מה שהוא עושה, הוא מניע האוויר. הוא יוצר שם גל אקוסטי. כאשר תהיה שם אוזן או אור טוף, שהגל האקוסטי יפגע בו, אז תיווצר הכרה של קול.
אור טוב לא מספיק, צריך גם הכרה.
כן, ברור, כל הפרספציה שלנו. אוקיי? אז ייווצר קול. קול זו תופעה הכרתית. בלי שיש בן אדם שקולט את מה שקורה שם, אין קול. מה שיש זה גל אקוסטי. לא משנה, מי שיוצר אצלו קולות, אני לא יודע. יצורים שמתרגמים גלים אקוסטיים לקולות, אז אצלהם יש קול. לא יודע למי יש את זה ולמי אין את זה, זה לא משנה לי. אבל כל עוד אין יצור כזה שם, מה שיש זה גל אקוסטי, לא קול. אוקיי? אז כשאני תופס את נפילת העץ, אני תופס אותה בין היתר במונחים של הקול שהיא משמיעה. נכון? אז האם תפסתי את הנפילה עצמה, את התופעה של הנפילה בעצמה? אני טוען שכן. התפיסה של התופעה הזאת פירושה לתרגם אותה למערכת המושגים ההכרתיים שלי. למשל, קולות, מראות, כל מיני דברים, טעם, ריח, מישוש, כן, כל הדברים האלה. אוקיי? זה האופן או השפה שהדבר הזה לובש כאשר הוא נכנס לתוך המערכת ההכרתית שלי. אבל זאת לא מגבלה. כך תופסים את הדבר עצמו. אני תופס את הדבר עצמו, אני לא תופס משהו אחר. לתפוס את הדבר עצמו פירושו, להלביש אותו לתוך מערכת המושגים שלי. זה נקרא לתפוס את הדבר עצמו. כשאתה שואל אותי, אז רגע, אבל מה הצבע האמיתי של הדברים, כפי שהוא שם, לא הצבע כפי שאני רואה אותו? זאת שאלה שמי לא מבין על מה הוא מדבר. אין צבע של הדבר שהוא לעצמו. צבע קיים רק אצלי בהכרה. צבע זו תופעה הכרתית. אין צבע של הדבר כשהוא לעצמו. יש בדבר כשהוא לעצמו משהו מופשט, שקוראים לו במקרה הזה גל אלקטרומגנטי. למרות שכל מה שתנסו להגיד על הגל האלקטרומגנטי, מושגים שלכם. אז גם להגיד שיש שם גל אלקטרומגנטי, זה בעצם להגיד איזושהי אמירה, שהיא אמירה ששייכת לעולם המושגים שלי. אני יודע שיש שם משהו. למשהו הזה אני קורא גל אלקטרומגנטי. בשם. כל מה שתגידו עליו יש שאוב מעולם המושגים שלכם. זה שיש לו אורך גל, זה שהוא נראה כך, שיש לו צבע כזה, הכל בעולם המושגים שלנו. אורך גל זה גם איזושהי צורת תיאור בעולם המושגים שלנו, אבל זאת שהיא יותר מופשטת מאשר הצבע שאני חווה אותו באופן בלתי אמצעי. אבל זה עדיין מערכת המושגים שלי. אם יהיה יצור אחר שיתפוס את הדברים בצורה שונה, הוא לא ידבר על זה במונחים של אורכי גל ושל זה, הוא ידבר על זה יכול להיות בשפה שונה לחלוטין. הוא ידבר על אותו דבר עצמו. אבל בגלל שהעולם ההכרות שלו, או החושים שלו נראים אחרת, בכלל זה חושים, לא יודע מה זה, אז השפה שבה הוא ישתמש, תהיה שפה שונה לחלוטין, והוא ידבר על אותו דבר עצמו. כשדיברנו על זה פעם, כשדיברתי על הביקורת הפמיניסטית, יש בספר של גדי טאו, במרד השפוף, אז הוא מביא שם כל מיני פמיניסטיות הזויות כאלה, שטוענות שנשים לא מצליחות בפיזיקה, כי את הפיזיקה גיבשו גברים. והם ניסחו את זה בשפה שלהם, וזה לא מאפשר לנשים להבין את זה, זה הכל. אבל אין שום יתרון לגברים אנשים בפיזיקה. לא בגלל זה אנשים, גברים מצליחים יותר בפיזיקה, אלא פשוט בגלל שהם גיבשו את
זה בשפה
זאת. מה?
אבל יש שומרים בשפה.
כן, אז זה שפה, לא באנגלית. בצורת החשיבה, השפה, המונחים.
אז יש שוני בין גברים לנשים בצורת החשיבה?
כן, זאת הטענה.
זה מה שפמיניסטיות תומכות?
כן.
הם יורדות לעצמם ברגליים.
יש הרבה פמיניסטיות, תלוי. יש כאלה שאומרות שהכל זה הבניות. זה פמיניסטיות מסוג אחד. יש פמיניסטיות מסוג אחר, שלהפך, מכירות בעומק ההבדל, ולכן רק אומרות ששום דבר לא תלוי בהבדל הזה. אפשר היה לייצר את הפיזיקה בשפה הנשית, את אותה פיזיקה, ואז הנשים היו כוכבות והגברים לא היו מצליחים בפיזיקה. אז גדי טאוב כותב בספר שלו שהוא לא היה רוצה לנסוע במטוס שנבנה על פיזיקה נשית. כי פיזיקה, יש פיזיקה נכונה ופיזיקה לא נכונה, אין הרבה פיזיקות. אני חושב שהוא טועה. במקרה הזה, אתם יודעים, גם שעון עומד מראה את השעה הנכונה פעמיים ביממה.
רק שעון.
רודיארד קיפלינג אומר.
רק שעון עומד.
רק שעון עומד. שרון שרץ.
שרון שרץ, אף פעם לא ראית שם.
אם יש לו איזה פער, אז הוא...
אף פעם לא שרץ.
אז הוא יראה את זה אולי פעם, תלוי מה האפקט הסטרובוסקופי. תלוי באיזה קצב הוא צובר את הפיגור לבית ה... או שהוא מראה את זה תמיד נכון, אבל זה אי אפשר לצמצם. זה אף פעם לא קורה. או שאם הוא שעון מדויק לחלוטין, אז הוא אף פעם לא מראה את השעה הנכונה. ואם הוא שעון שעובד בקצב קצת שונה, אז הוא מראה את השעה הנכונה אחת לי, אני לא יודע כמה מה. תלוי בקצב הפיגור שלו. או המהירות שלו. אז כן, זה גם פמיניסטיות רדיקליות, עם כל הטיפשות, הם לפעמים אומרים גם מאוד משהו נכון. זה הכל מה ששעון עומד מראה את השעה הנכונה. אני חושב כל במקרה הזה. אני חושב שאפשר לתאר את העקרונית, עוד פעם, אני לא יודע איך עושים את זה, אבל עקרונית אפשר לתאר את עולם הפיזיקה, מערכת מושגים שונה לחלוטין, החוקים יראו אחרת לגמרי, והכל יהיה אותו דבר. יתארו את אותה מערכת, אותו סט של תופעות. תחשבו על בן אדם, כן, שבדיוק, שהעיניים שלו מחוברות למרכז השמע. העיניים מעבירות אינפורמציה למרכז השמע במוח, לא למרכז הראייה. אז מה שאנחנו רואים, הוא ישמע. מבחינתו גל אלקטרומגנטי יהיה קול. נכון? לא יהיה. עכשיו, מי צודק? אין פה צודק וטועה. אנחנו לא יותר צודקים ממנו, אנחנו בנויים ככה, הוא בנוי ככה. אין פה צודק ואין פה טועה. אבל אם הוא יעבוד נכון, אז המטוס שהוא יבנה יטוס טוב. למרות שכשהוא ייתן את התוכניות איך לבנות את המטוס, הוא ייתן אותם בצורה של קונצרטים. לא בצורה של תמונות שאנחנו צריכים לעקוב אחריהם ולראות איך בונים מטוס.
במקום נוסחות יהיו תווים.
כן, יהיו קונצרטים, יהיו תווים, לא יודע, יהיו דברים אחרים. לא יודע מה. אוקיי? ואין שום מניעה שבעולם, להפך, ברור לי שזה נכון, שיש אין סוף צורות לתאר את הפיזיקה הנכונה. בצורות לגמרי שונות, יכול להיות שיהיו תיאורים של הפיזיקה שבכלל לא השתמשו במתמטיקה. או השתמשו במתמטיקה אחרת, או לא יודע בדיוק מה, משהו אחר. בעולם שלנו, בעולם המושגים שלנו, אנחנו משתמשים במתמטיקה.
מה? הרב נתן לזה עוד דוגמה של אופטיקה, של לפי חוקי סנל, או לפי...
נכון, עקרון פרמה.
כן,
בדיוק. זה תיאור טליאולוגי ותיאור סיבתי. או...
בסוף של דבר, מי שיבנה נשקפת או לא יודע מה...
זה יהיה אותו דבר. שזה פשוט, זה אפילו שני תיאורים שאנחנו מכירים אותם, אנחנו יודעים שהם שקולים, ולכן זו דוגמה כל כך טובה, אבל היא דוגמה פשוטה. אני מדבר על דברים שבכלל אנחנו לא מדברים, לא מבינים אותם. יש, כשדיברנו על החץ של זנון, שבהקשר הזה דיברנו על זה, על החץ של זנון, הפרדוקס של החץ במעופו, ודיברתי שם על צורות תיאור שונות בתורת הקוונטים. יש תמונת אתנה ותמונת המקום. אפשר לתאר את הכל במונחים של מהירויות, אפשר לתאר את הכל במונחים של מקומות. תכונות של הגוף כפונקציה של המהירות שלו, כפונקציה של המקום שלו. זה בכלל משנה, זה שתי צורות תיאור, ששתיהן יכולות לתאר את כל הפיזיקה. אתה יכול לתאר את הפיזיקה בתמונת המקום, אתה יכול לתאר את הפיזיקה בתמונת האנטנה, תמונת המהירות, וזה שתי צורות תיאור ששתיהן נכונות. אין פה נכון ולא נכון. דיברתי על אפקט דופלר. אפקט דופלר מגדיר מהירות, אתה יכול להגדיר מהירות דרך הבדל במקום חלקי ההבדל בזמן, כמה הזמן לקח לך לעבור מרחק מסוים, ואתה יכול למדוד מהירות, לא דרך למדוד מיקומים ולחלק בזמן, אלא דרך אפקט דופלר, לשלוח קרן, למדוד את השינוי בתדירות, השינוי בתדירות הזה הוא פרופורציוני למהירות. וזה בכלל לא דרך הפרשים של מיקום חלקי הפרשים של זמן. אבל זה נותן את אותה תוצאה. עכשיו, אלה תופעות שאנחנו מכירים, לכן קל להדגים על זה. אבל אני מדבר, יבואו יצורים אחרים שהראש שלהם בנוי אחרת, התפיסה שלהם בנויה אחרת, הפיזיקה שלהם תראה לגמרי אחרת. אם זה מזכיר לכם את משה רבנו בבית המדרש של רבי עקיבא, זה בדיוק זה לדעתי. בסופו של דבר משה רבנו הגיע עם מערכת המושגים שלו. והוא שמע בבית המדרש של רבי עקיבא, איך הם לומדים תורה והוא לא הבין כלום. ואז אמרו לו, זה הלכה למשה מסיני והוא נרגע. למה? כי הוא הבין שהם מדברים בתמונת המקום והוא מדבר בתמונת התנה. של תמונות שונות, בעולם מושגים שונה, אנחנו מתארים את אותו דבר, זאת בדיוק אותה תורה. וזו בדיוק ההפשטה שדיברתי עליה קודם, שאמרתי שהתורה יכולה לעבור דרך סיוף, שזירת פרחים או כליה בחץ וקשת. זה בכלל לא משנה. זה בסך הכל מערכות מושגיות שונות, שהדבר המופשט הזה יכול להתלבש בכל אחת מהן, וזה יהיה אותו דבר עצמו. רק הוא מתלבש במערכת מושגית שונה. ואתה לומד משהו שהוא לכאורה שונה לחלוטין, אבל אתה לומד את אותו דבר עצמו. זו בעצם הטענה.
איך יודעים שהתורה ש... כאילו, התורה שלנו עכשיו היא באמת לבוש של התורה הלבנת ולא...
הקדוש ברוך הוא עשה את ההלבשה הראשונה.
כן, לא, אבל
שלא... זאת אומרת, כי יגח שור איש את שור אהו, אז זהו, שלם ושלם מבהיר את הבהרה, יש פסוקים שהקדוש ברוך הוא עשה את ההלבשה הראשונה. משם והלאה אנחנו עובדים עם הלבושים שהוא עשה, לא אנחנו בנינו את הלבושים. הוא הלביש את זה בלבושים שלקוחים מהעולם שלנו. אין ספק שיש לנו טעויות בפרשנות. אני לא טוען שאנחנו לא טועים בפרשנות וכל הפרשנויות צודקות, ממש לא. מה שאני טוען זה שאנחנו עוסקים באותה תורה. יכולים לטעות לגבי, ברור שיש לנו טעויות, אין ספק שיש לנו טעויות. אנחנו עוסקים באותה תורה למה שאנחנו עוסקים בשברים ופרות. ולכן האנשים שחושבים שלעסוק בתורה, לעסוק ברעיונות מוזרים כאלה, זה מין אנכרוניזם כזה, אתה עוסק באיזה עולם שמת, כן, פרים פרות ושברים וכל מיני דברים שכבר היום לא קיימים, כל מיני כלים עתיקים וכל דברים כאלה, תורה לא רלוונטית, הם לא מבינים מה זה תורה. התורה בכלל לא עוסקת לא בשברים, לא בפרות ולא בנפה ובקברה וב... כן, ב... גורר ומרתק, לא יודע. שלושת המלאכות, לא? זורה, בורר ומרכז. זורה, בורר ומרכז, זה בעצם שלוש מלאכות שהן מתוארות ב... במושגים של לקוחים מהעולם שלנו, נכון? אבל הן בעצם עושות את אותו דבר, הן בוררות פסולת מאוכל. זה בעצם מה שהן עושות, אוקיי? אז זה סוג מסוים, למשל, של המחשה, של רעיון מופשט שעובר, שלוש המחשות שונות. לכן בבית הגמרא אומרת שאם לא שלושתם היו במשכן, זאת הייתה מלאכה אחת, לא שלוש מלאכות, לא שלושה אבות, כן? אנחנו מכירים דברים כאלה גם מהעולם שלנו. עכשיו, כל זה כמובן בעולם שלנו, אני מנסה מזה ללמוד על מה קורה בהפשטות הקודמות. מה קרה עד שזה הגיע לעולם שלנו? אני חושב שזה מה שהמדרש הזה בא להגיד. שהתורה של המלאכים עברה הפשטה לעולם הבריאה והיצירה. התורה שלנו עברה עוד הפשטה, המחשה, לא הפשטה, המחשה. עברה עוד המחשה לעולם העשייה. ועכשיו אנחנו עובדים על שברים ופרות והורים ושמירת שבת וששת ימים תעשה מלאכה וכל הדברים האלה. שזה הכל מהעולם שלנו. אבל זה הסיוף. או שזירת הפרחים, זה ממש לא משנה. המטרה היא לא לדעת מה הדין כששור נוגח פרה. זה כן המטרה של הלימוד המעשי. בסופו של דבר, כך אנחנו לומדים. אבל דרך התווך הזה של שברים שלומדים פרות, עוברים אלינו רעיונות מופשטים. שאין לנו שום דרך אחרת לדבר עליהם, אלא במערכת המושגים הזאת.
אז למה יש הבדל אם הוא
קורא לגעת
אסתר
או לומד בקצות? אין. הוא מופשט.
למה זה נקרא באיכות וזה לא באיכות?
לא, אני אמרתי, זה בדיחה.
לא, נכון כאילו.
לא, אבל למה זה בדיחה? זה בדיחה כי לתורה שבכתב יש קדושת נוסח. ומגילת אסתר היא חלק מהתורה שבכתב. וקדושת הנוסח בעצם אומרת שאם אתה עוסק בזה, אתה עוסק בדבר המופשט ההוא שאנחנו מדברים עליו. אוקיי? אבל למשל, במה שדיברתי בשיעורים הקודמים, למשל כשאתה מתעסק במורה נבוכים, או באגדות חז"ל, וזה אין קדושת נוסח. אם זה לא אומר לך משהו, אז זה לא שווה כלום. פה אין את הערובה הזאת שמשהו יתלבש באיזשהו לבוש, ואם אתה עוסק בלבוש, אתה מחבק את המלך דרך הלבוש שלו. זה לא משנה. בסופו של דבר, בסופו של דבר אתה מחבק... שנייה, אני רק אחבק את הדבר הזה. בסופו של דבר אתה מחבק את המלך עצמו. זה בדיוק מה שקורה בתורה בחפצה ולא קורה בתורה בגברא. חילוקים שדיברתי עליהם בשיעורים הקודמים. כי בתורה בגברא זה תוכן. ואם אתה עוסק בתוכן ואתה מבין, אתה מפיק מזה משהו, אז הרווחת. אבל עצם העיסוק כשלעצמו, אם אתה לא הפקת מזה משהו, זה סתם ביטול תורה. לכן אמרתי שבעיניי מורה נבוכים והחטא ועונשו או ביקורת התבונה הטהורה הם אותו דבר. אם זה תורם לך משהו, אז זה תורה, בגברא, תורה סובייקטיבית, תורה מבחינת מה שזה תרם לי. זה כשלעצמו, החפצה של הדבר, הוא לא תורה. הוא לא תורה. אז לכן אני אומר שכל מה שאמרתי עכשיו מבחינת ההתלבשות, זה הכל נאמר על תורה בחפצה. אמרתי את זה בהתחלה. זה הכל נאמר על תורה בחפצה. תורה בחפצה יכולה להתלבש בהמון דברים. כשאתה עוסק בהם, אתה כנראה עוסק במשהו מופשט שנקרא תורה, שאני לא יודע להגדיר אותו. אבל הוא נקרא תורה. הקדוש ברוך הוא, כשהוא הלביש את זה בזה, הוא קרא לזה תורה, אז כנראה שזה מולבש בתוך זה משהו שהוא תורה. אבל דברים שהם יצירה של בני אדם, אז אם זה תורם לך משהו ומוסיף לך לתפיסת העולם, לערכים, לא יודע מה, לאספקטים הרוחניים, אז זה יכול להיות תורה בגברה. אבל אם לא, אז לא עשית כלום, אז סתם ביטלת תורה. זו תורה של בני אדם. נתן אולי דוגמה, לפני שאני אתן את הדוגמה הזאת. אז תיארתי קודם את ההפשטה של הדבר המופשט והתלבשותו במחשבה, דיבור ומעשה. אוקיי? זה בעצם שלושה לבושים. הדבר המופשט זה אף אחד משלושתם. זה הדבר שמתלבש בשלושתם. כשאנחנו מנסחים את זה בשפה, המחשבה עוברת, המחשבה זה הלבוש הראשון. כיבוד הורים. בסדר? הרעיון של כיבוד הורים. כשאני אומר כיבוד הורים, אז כבר גיבשתי את זה בשפה. אז המחשבה כבר הפכה להיות יותר קונקרטית. הזכרתי פעם את המאמר הזה בנייצ'ר שקראתי פעם על one too many system. הזכרתי לא מזמן, אני חושב. על השבט בברזיל שספרו 1, 2 ו-4. זה המספרים שהיה להם בשפה שלהם. 1, 2 ו-4. זהו, לא היה להם עוד מספרים. והם לא הצליחו לענות לכל מיני שאלות, שהן בסך הכל שאלות פשוטות. נגיד, נתנו להם 5 עצמים ו-10 עצמים ושאלו אותם איפה יש יותר. הם לא ידעו לענות על זה. כי זה הרבה וזה הרבה. ואת השפה, היא מצד אחד ניזונה מהמחשבה, אבל מצד שני גם עוזרת למחשבה. וכשאנחנו ממשיגים דברים בשפה, אז א', ברור שאיכשהו צריך להיות לנו איזשהו רעיון, אחרת לא היינו מצליחים להמשיג את זה, בתוך מושגים, בתוך שפה. אבל מצד שני, ההמשגה מחדדת את הרעיונות. זאת אומרת, השפה גם עוזרת לנו לחשוב, היא לא רק מבטאת את המחשבה, היא גם עוזרת לנו לחשוב. יש גמרא מעניינת,
איך אפשר, איך יכולה להיות מחשבה בלי שפה? איך אפשר לחשוב על מחשבה בלי מילים?
למה לא?
דיברנו על
זה. אני גם חושב שדיברנו על זה. יש את הגמרא בברכות, אני עוד רגע נחזור על זה. הגמרא בברכות הרי אומרת, הקורא את שמה ולא ישמיע לאוזנו יצא. רבי יוסי אומר לא יצא. משנה, כן? קרא ולא דגדג באותיותיה, רבי יוסי אומר יצא, רבי יהודה אומר לא יצא וכו'. שואלת הגמרא, מה איתה מדה רבי יוסי? משום דכתיב שמע, השמע לאוזניך, מה שאתה מוציא מפיך. בסדר? רבי יוסי אומר שאם הוא לא ישמיע לאוזנו, לא יצא, למה? כי כתוב שמע ישראל. אתה צריך מדובר על קריאת שמע, כן? משום להשמיע לאוזניך מה שאתה מוציא מפיך. ואת הנקמה סבר, שמע בכל לשון שאתה שומע. הוא לומד משהו אחר מהפסוק שמע ישראל, שאפשר להגיד את זה בכל לשון. אז הרשב"א, ורבי יוסי תרתי שמע מינה. רבי יוסי לומד משמע ישראל את שני הדברים. גם את שתשמיע לאוזניך וגם שזה בכל לשון. אז זה מקשה הרשב"א, ורבי יוסי אמר לך ממילא שמעת מינה בכל לשון שאתה שומע. פירש רש"י ז"ל, תרתי שמעת מינה. כי דרש נא משמע בכל לשון, שמיע נא מי שמעת מינה דצריך להשמיע לאוזנו. שני הדברים אתה לומד. ואינו מחובר בעיניי, אומר הרשב"א. דמנלא דשמעת מינה תרתי, ועוד דלאו היינו ממילא. ממילא אתה שומע, זה לא ממילא. אתה לומד מזה שני דברים, זה לא ממילא. אז אומר הרשב"א, ונראה לפרש דאחי כמה. כיוון דדרשת מינה כל לשון שאתה שומע, ממילא שמעת מינה דו צריך להשמיע לאוזנו. דהי לא, למה לי דאיצטריך רחמנא למי שרי כל לשון שהוא שומע? פשיטא, שרי מעינו צריך להשמיע לאוזנו, אפילו בירור הלב בעלמא שרי. כי דמה שמע לקמן גם בבעל קרי, ובירור הלב לא שייך לשון. וממילא שמינן דאין קפידא בין לשון הקודש לכל שאר לשונות. אלא ודאי מדאיצטריך רחמנא למי שרי כל לשון, ממילא שמינן דצריך להשמיע לאוזנו. אז הוא אומר ככה, אם היה צריך לימוד שאתה יכול להגיד את זה בכל לשון, אז ברור, ממילא שזה גם צריך להשמיע לאוזנו. זה הממילא של רש"י. למה? כי אם היה מספיק בהרהור, אז ברור שאפשר בכל לשון, לא צריך להשמיע לי שבכל לשון. וכי שייך שפה בהרהור?
ברור.
ככה אומר הרשב"א. עוד רגע נראה. ככה אומר הרשב"א, נגד מה שאתה אמרת קודם, עוד רגע. אז ככה הרשב"א טוען.
אבל שהגסריה... ירידת הדורות גרמה לכך שאנחנו חושבים רק על ידי שפה.
רגע, לא, לא. שהגסריה...
רק אני, בעצם.
לא רק אתה. אבל זה לא הכל...
שהגסריה מקשה על הרשב"א מתנא קמא, הוא אומר, בתנא קמא מוכח ההפך. תנא קמא אומר שיכול לא להשמיע לאוזנו. נכון? הוא חולק על רבי יוסי. אז מה הוא עושה נשמע ישראל? על כורחן ובכל לשון שאתה שומע, נכון? חגי. אבל אם לא צריך להשמיע לאוזנו, אז למה צריך להשמיע בכל לשון שאתה שומע? קושיה של הרשב"א קשה לפי תנא קמא. הוא מסביר את רבי יוסי, אבל לפי תנא קמא זה קשה, לכן ברור שהרשב"א לא צודק, כך טוען השגסרי. אני חושב שהוא לא צודק, השגסרי. הרשב"א לא מתכוון להגיד, ככה יש חזוני שרוצה להגיד את זה, והרשש למד ככה. זה לא נכון. הרשב"א לא מתכוון להגיד שלא שייך דיבור במחשבה. לא חושב שהיה דיבור במחשבה, אנחנו חושבים בדיבור. הרשב"א טוען אבל שאם יש משהו שהוא דין במחשבה ולא בדיבור, אז לא אכפת לי באיזה שפה אתה עושה את זה. כי זה לא דין בשפה, זה דין ברעיון שהשפה מבטאת. אז גם אם אתה חושב במילים, אם אתה רק חושב את זה ולא אומר את זה, אז המילים זה רק החיטימצא. מה שחשוב זה המחשבה שאותה אתה חושב באמצעות המילים. רק אם אתה מדבר, אז אפשר לדבר איתך באיזה שפה. שפה כזאת כן, שפה כזאת לא. אבל כשאתה חושב, הרשב"א לא התכוון להגיד שאתה לא חושב בשפה. יכול להיות אפילו שאתה תמיד חושב בשפה, אני לא בטוח שאתה צודק בזה. אבל אולי אפילו זה. מה שהרשב"א אבל מתכוון לומר, שזה לא דין בשפה. אם זה דין במחשבה ולא בדיבור, אז ברור שלא מעניין אותי השפה, כי מה שחשוב זה מה אתה חושב, מה זה משנה באיזה שפה אתה משתמש. אז זה בעצם הטענה המעניינת אבל נשארת, גם לפי הפירוש המרוכך הזה, אולי אפילו מתחזקת. כי בעצם מה שהוא טוען, זה כשבן אדם חושב, מבטא משהו במילים, ברור שיש איזשהו רעיון שאותו המילים מבטאות. כשאני אומר כיבוד הורים, אמרתי משהו במילים. אבל יש איזשהו רעיון שאותו אני מבטא עם המילים האלה. וזאת ההפשטה השנייה, ממחשבה לדיבור. ההפשטה הראשונה אמרתי מהדבר המופשט למחשבה. ההפשטה השנייה זה ממחשבה לדיבור. זה בעצם מה שהרשב"א מדבר כאן. מדיבור כמובן עובר למעשה, אבל זה כבר פשוט, זה אנחנו יודעים. זאת ההפשטה השלישית. יש קטע...
המחשה.
מה? המחשה.
כולם זה הפוך.
כלפי מעלה זה הפשטה. יש רשש בתוספות במסכת שבת, בדף מ', תוספות מדבר על בעל קרי, אם הוא יכול לערער בדברי תורה, ואם אפשר בשירותים לערער בדברי תורה. אז התוספות אומר, ואף אגב דה אסור לערער, מהם מדיין אסור לערער עליו בלשון הקודש, והוא ערער בלשון חול. אז אומר על זה הרשש, שזה נגד הרשב"א. זה ראייה לשגסר יהיה נגד הרשב"א. כי רואים ששייך שפה בערעור. אני לא חושב שזה ראי נגד הרשב"א. ברור ששייך שפה בירור. אפשר להרהר בשפה כזאת או בשפה אחרת. אבל כשיש דין לעשות משהו במחשבה ולא בדיבור, לא אכפת לי באיזה שפה אתה עושה את זה. איסור להרהר במבואות המתונפים, יכול להיות שאסור להרהר רק בלשון הקודש, וזה אני לא יודע. לכן אני לא חושב שהאותו שפות הזה בהכרח נגד הרשב"א.
ברגע שאנחנו רואים שיש לזה,
אבל
הטענה
שמעיקה
שאין צורך לומר את זה, כי זה חשוב.
לא, לא באיסור על ערעור. באיסור על הערעור, יכול להיות שיש איסור בערעור על לשון הקודש דווקא.
לא.
כשאתה צריך להגיד שמע ישראל בערעור, שם לא אכפת לי באיזה שפה אתה אומר את זה, כי אתה צריך להגיד את התוכן.
כן, אני מבין שזה דינים שונים. אני אומר שההנחה שמעיקה, לפי הרשב"א זה שלא היה צורך לומר את זה, זה ברור מאליו.
נכון.
שאם
הדין
הוא
ערעור,
זה לא משנה.
למרות שבאיסור במבואות המתונפים יש משמעות לשפה, בקריאת שמע זה ברור מאליו.
זה נראה קצת טעים, אבל אנחנו רואים שזה דבר משמעותי הלכתית, למה להניח שזה יהיה ברור מאליו בהקשר אחר?
סברה פשוטה שבקריאת שמע, אם לא צריך לדבר את זה, אז מה שצריך זה לחשוב את הרעיון. ואכפת לי באיזה שפה אתה חושב את הרעיון.
אם לא אכפת לך באיזה שפה אתה חושב את הרעיון, אז גם המבואות...
לא, כי במבואות המתונפים יש דין לא לדבר בלשון הקודש. ולא אכפת אם אתה מדבר במחשבה גם, לא בגלל הרעיון.
אם שלא מדבר בלשון
הקודש. כן, לכן לא אכפת אם אתה מדבר במחשבה גם, כי הבעיה היא שהלשון היא קדושה, זה לשון הקודש. זה הבעיה. אז מה אכפת לי שאתה מדבר במחשבה? עכשיו יש הרבה נותן שאפילו נדר אפשר להגיד במחשבה. לא צריך הפלאה. כי הוא מבין שיש דיבור במחשבה. אם אתה מדבר במחשבה, כמובן גם לשיטתו צריך הפלאה. זה חידוש מרתק. כי רבי נתן צריך הפלאה בנדר, אבל אתה לא צריך לדבר. אז מה זה הפלאה? לדבר במחשבה. אבל אם אתה תנדור כשתחשוב רק את הרעיון בלי לדבר את זה, זה לא יהיה נדר, גם לפי רבי נתן. אתה צריך לדבר במחשבה בלי להוציא בפה את הנדר שלך. ואז הוא יחול. הוא תהיה הפלאה.
גם לגבי צדקה,
לא
צריך לומר שתדבר.
לפי חזו צדקה, כן. צדקה, כן. אז הרשע שאומר שהתוספות הוא נגד הרשב"א, אני לא חושב שהוא צודק. וזה בדיוק מחדד את הנקודה הזאת, שיש עוד, כשאנחנו חושבים במילים, מה שיש לנו בראש זה שתי רמות. יש לנו את המילים, את המשפט שאותו אנחנו חושבים, ויש את הרעיון שאותו המשפט מבטא. כשאנחנו חושבים, אנחנו חושבים את הרעיון. אנחנו משתמשים במילים כדי לחשוב את הרעיון. אבל אנחנו לא חושבים את המילים, אנחנו מדברים בראש.
אז אולי
אנחנו חושבים, אנחנו חושבים את הרעיון, לא את המילים.
אולי אנחנו בעצמנו לא יודעים באיזה שפה אנחנו חושבים. לא יכולים להגדיר את זה אפילו.
לפעמים כן, לפעמים לא. זה תלוי במה שאורן העיר קודם. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אני לא יודע. אני נוטה לחשוב שאפשר לחשוב בלי שפה. לפעמים אנחנו חושבים על דברים בלי שפה. אנחנו מתגבשים, בסוף הם נוצקים. הרי אני חושב שלוגית לא יכול להיות אחרת. איך אנחנו חושבים את השפה? הרי ברור שהרעיון יוצר את המשפט ולא המשפט את הרעיון. אנחנו יוצרים משפט בראש כשאנחנו חושבים רעיון כלשהו, נכון? אז בהגדרה חייב להיות אנחנו חושבים את הרעיון, רק אנחנו עושים את זה באמצעות שפה. זה לא יכול להיות אחרת. אחרת הרעיון היה יוצר, השפה הייתה יוצרת את הרעיון ולא ההפך. אוקיי? אז לכן, מה שאני בעצם, אני רק מסכם, יש פה קטע מעניין שביאליק יש לו חיבור מאוד יפה שנקרא גילוי וכיסוי בלשון. יש לו קטע שהוא כותב ככה, על מה יש לתמוע? על אותו רגש הביטחון ועל אותה קורת הרוח שמלווים את האדם בדיבורו כאילו מעביר באמת את מחשבתו או את הרגשתו המובעת על מי מנוחות ודרך גשר של ברזל לשומע, כן? והוא אינו משער כלל עד כמה מרופף אותו הגשר של מילים, עד כמה עמוקה ואפלה התהום הפתוחה תחתיו ועד כמה יש ממעשה הנס בכל פסיעה בשלום. כן? יש איזה נס בזה שאנחנו בכלל מצליחים להעביר איזשהו רעיון למישהו דרך מילים. כי התקשורת עם מישהו אחר היא אף פעם לא במחשבה, היא תמיד דרך מילים. התקשורת נעשית אחרי שני רגשים כבר. אחרי המחשבה והדיבור. ואנחנו מנסים להעביר את אותו דבר מופשט שעבר את שתי ההמחשות האלה למישהו השני. אז הוא אומר, זה נס גלוי שאתה בכלל, אם אתה בכלל מצליח להעביר משהו. אנחנו כל כך בטוחים שאין ספק שמה שאנחנו התכוונו זה בדיוק מה שהשני קלט, אין לנו ספק שזה נכון. זה רבי אליעזר ששמע מפי רבות דברים שלא שמעתם אוזן מעולם. כן? בקיצור, הוא ממשיך שם אחרי זה עוד, אבל זאת הטענה שלו בעצם. שזה נס שבכלל אפשר לתקשר. דיברנו על הארמון של הפילוסופים פעם, כן? איך אתה בכלל יודע שמה שאתה רואה בתור צבע אדום זה גם מה שאני רואה בתור צבע אדום. אבל שמה שאני קורא אדום זה מה שאתה קורא צהוב. ואנחנו התרגלנו לסנכרן את הדיבור, ותמיד אתה מדבר על אדום, גם אני מדבר על אדום. אבל ההכרות שמתלוות לדיבור הזה הן שונות לחלוטין. ולפעמים זה יכול להיות בכלל קונצרט, זה לא צבע, זה משהו אחר לחלוטין. ואין לך שום דרך לדעת שזה באמת אותו דבר אצל שנינו, בהכרה הסובייקטיבית. זה מסתנכרן רק בשפת הדיבור. לא, אפילו לא במחשבה, אפילו לא בלבוש הראשון, רק בלבוש השני. אנחנו יכולים להתחיל להסתנכרן. שזה די מדהים. שאלה היא עד כמה באמת אנחנו יכולים להיות משוכנעים שהלבוש הראשון מסונכן, שלא לדבר על הדבר המופשט שאותו אנחנו מלבישים במחשבה שלנו.